שבת פרשת נשוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמעך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. תורה מצווה כאן, קדוש ברוך מצווה אותנו, על ברכת כהנים. ננסה היום בשיעור להעמיק קצת בדיני ברכת כהנים, ולנסות להבין מה בדיוק המצווה בברכה הזאת, או ליתר דיוק מי בדיוק מצווה במצווה הזאת. כאשר השאלות קשורות אחת לשנייה. אם נבין את תוכן ומהות המצווה בצורה טובה, נוכל לדעת גם מי מצווה במצווה. וכאן הבן צריך לשאול, מה זאת אומרת מי מצווה במצווה? ברור, כתוב בפירוש בפסוק, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. אהרון ובניו הם אלו שמצווים במצווה. הם נצטוו לברך את בני ישראל. אבל אנחנו נראה שהדברים לא בהכרח כל כך פשוטים. וגם בנוגע לשאלה מה המצווה, לכאורה התשובה כתובה בפסוק. כה תברכו, המצווה לכהנים היא לברך את בני ישראל. אבל בגמרא בחולין, בדף ממתת עמוד א', ישנה מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא. כה תברכו את בני ישראל, רבי ישמעאל אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים. לכהנים עצמם לא למדנו. אנחנו יודעים שהכהנים מברכים את בני ישראל, אבל מי מברך את הכהנים? כשהוא אומר, ואני אברכם, אז הווה אומר, כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. אז מסביר רבי ישמעאל שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שמברך את הכהנים, וכך הוא קורא את סוף הפסוקים אצלנו, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הכוונה שהכהנים ישימו את שמו של הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, יברכו על ידי הברכה שהם מברכים את בני ישראל, ואני אברכם, אני הקדוש ברוך הוא יברך את הכהנים, בתמורה לברכה שהם מברכים בה את ישראל. אבל רבי עקיבא שם בגמרא אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, מפי גבורה לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר כהנים מברכים לישראל והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. רבי עקיבא הבין את הפסוק בצורה אחרת. ואני אברכם, לפי שיטת רבי עקיבא, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא זה שבעצם מברך את בני ישראל. הכהנים הם אלו שעושים את מעשה הברכה. הם מרימים את הידיים ואומרים את המילים, נושאים את הכפיים ואומרים את מילות ברכת הכהנים. אבל מי שבפועל מכיל את הברכה על עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא. ואני אברכם. יכול להיות שיש כאן בעצם מחלוקת על מהות המצווה של הכהנים, או יותר נכון, על תפקיד הכהנים בברכת כהנים. לפי רבי ישמעאל, הכהנים עצמם הם אלו שמברכים את בני ישראל. לפי רבי עקיבא, הכהנים לא מברכים, אלא הם רק מאפשרים לקדוש ברוך הוא לברך את בני ישראל. בדברי הגמרא בחולין עוד אפשר לתהות על כך, ולומר שאולי לפי רבי עקיבא יש כאן ברכה כפולה, גם הכהנים מברכים את בני ישראל, וגם הקדוש ברוך הוא מברך את בני ישראל. אבל המערשה בעקבות הגמרא כאן ענה על שאלה גדולה שמתעוררת בגמרא במסכת סוטה. עיקר הדינים של ברכת כהנים מופיעים בגמרא במסכת סוטה, בפרק אלו נאמרים שם, כבדרך אגב, מגיעים לדון בברכת כהנים, מכיוון שברכת כהנים היא נאמרת דווקא בלשון הקודש ולא בלשונות אחרים. אז בדף למתת עמוד א', מסופר שם על רבי לזר בן שמוע. שאלו תלמידיו את רבי לזר בן שמוע, במה ארכת הימים? גמרא מקבילה מופיעה גם במסכת מגילה, דף כ"ז עמוד ב'. אמר להם, מימיי לא עשיתי בית הכיסא קפנדריה, ולא פסעתי על ראשי עם קודש, ולא נשאתי כפיי בלא ברכה. אז אחד הדברים שהשתבח בהם רבי אלעזר בן שמוע, זה שכל ימיו הוא לא עלה לברכת כהנים בלי לברך לפני כן את ברכת המצוות, אשר גדשון בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מה אם מברך? שואלת הגמרא. אמר רבי זיירא, אמר רבי חסדא, אשר גדשון בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. שואל הרדווה במסכת מגילה על הגמרא הזאת, מה החידוש? ברור שצריך לברך על ברכת כהנים. וזו חובה לברך, כמו שכל מצווה יש חובה לברך לפניה. אז מדוע רבי אלעזר בן שמוע מתהדר כל כך בהיותו מברך על ברכת כהנים? הרי כל יהודי מקפיד לברך לפני שהוא מקיים מצוות. מדוע דווקא הברכה הזאת שלפני ברכת כהנים היא זו שגרמה לרבי אלעזר בן שמוע לאריכות ימים? אז בראשונים ובאחרונים מצינו כמה תשובות. המאירי במסכת מגילה מסביר שהברכה עליה דיבר רבי אלעזר בן שמוע היא לא ברכת המצוות, אלא ברכה אחרת שמופיעה בהמשך הגמרא. כי אקר קראי מה ימר, כשהכהן עוקר את רגליו לעלות לברכת כהנים, מה הוא אומר? אומר את הגמרא, יהי רצון לפניך שמלוקנו שתהיה ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהיה בה מכשול ועוון. וכי מעד רפי מציבור מה ימר, כשהכהן מסתובב אחרי ברכת הכהנים ופונה לארון הקודש, מה הוא אומר? עד ברב חיסדה לרבוק ובדרה שכבנו של עולם עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהתחתנו, השקיף הממון קודשך מן השמיים וכו' וכו'. אז יוצא שיש ברכות שהן לא מחויבות מעיקר הדין, הן לא ברכת המצווה, ובכל זאת כהנים נהגו לברך אותם, שזה ברכות בעצם תפילות שהקדוש ברוך הוא יסייע ביד הכהנים לקיים את מצוותם כמו שצריך, ושהקדוש ברוך הוא ישרה את ברכתו על עם ישראל. ואלו הברכות שרבי אלעזר בן שמוע התעדר בהם לפי שיטת המאירי. התשובה הזאת של המאירי מעט קשה, כי הדברים האלו הם לא ברכות, הם תפילות. גם בלשון הגמרא, הגמרא שאלה מה היא מברך, ורבי זרע ענה את הנוסח של ברכת המצוות, ואחרי זה הגמרא שאלה כי אקרקרי מה היא אמר, היא לא מדברת כאן על ברכה. לעומת זאת רבי אלעזר בן שמוע אומר שהוא לא נשא כפיו בלי ברכה, אז נשמע שהוא מדבר דווקא על ברכה ולא על התפילות שלפני ואחרי נשיאת הכפיים. אז התור אבן במסכת מגילה הציע תירוץ אחר, שבאמת פעם לא הייתה ברכה על ברכת כהנים, ורבי אלעזר בן שמוע הוא זה שחידש ותיקן את הברכה על נשיאת כפיים. והראיה שמביא התור אבן לדבריו, שבגמרא בסוטה שהקראנו לא ברור מה הנוסח של הברכה. הגמרא שואלת מה היא מברך. אם זו ברכה שהייתה כבר מוכרת מימים ימים מה לא היה צריך לשאול מה היא מברך. ברור מה מברכים. אבל כיוון שזו, יש כאן חידוש, רבי אלעזר בן שמוע מחדש את הדין הזה שצריך לברך על נשיאת כפיים, לכן גם צריך לומר לנו מה הנוסח של הברכה. אבל עדיין דברי התור אבן מעלים תמיה. מדוע שלא תהיה על נשיאת כפיים ברכה? הרי נשיאת כפיים היא מצווה, כמו כל שאר המצוות, נמנית במניין תרי"ג מצוות, כתובה בפירוש בתורה, במה היא שונה ממצוות אחרות שעליהם ברור ופשוט שיש ברכה, שכאן רבי אלעזר בן שמוע היה צריך לתקן את הברכה. המהרש"א מנסה גם במסכת מגילה וגם במסכת סוטה, מנסה לענות קצת על הדברים. לפני שנגיע לדבר, אבל נאמר כדרך אגב תשובה של הקרן נורא במסכת סוטה, הקרן נורא טוען שכיוון שברכת כהנים היא בעצמה ברכה, לא צריך לתקן לה ברכה. כמו מצוות אחרות שאנחנו עושים, קידוש לבנה, אם באמת נבין שיש כאן מצווה, ציווי לקדש את הלבנה, וזה לא רק ברכת השבח, אז זו מצווה שאנחנו לא מברכים לפניה, מכיוון שהיא בעצמה מצווה. ככה גם ברכת המזון. ברכת המזון היא מצווה דאורייתא, ואנחנו לא מברכים לפני עשייתה, מכיוון שהיא בעצמה ברכה. אז זו התשובה של הקרן נורא. אבל אז נשאלת השאלה, מדוע רבי אלעזר בן שמוע באמת תיקן ברכה על נשיאת כפיים? מה היא שונה מברכות אחרות? אז ודאי שיש הבדל. נשיאת כפיים היא לא ברכה כמו ברכת המזון, אלא כן, היא לא ברכה שבה הכהנים משבחים את הקדוש ברוך הוא, אלא להפך. ברכה שבה הכהנים מברכים את בני ישראל בתור שליחיו של הקדוש ברוך הוא. אז כמו שאמרנו למהרש"א, יש תירוץ שמתבסס על הגמרא במסכת חולין ועל שיטת רבי עקיבא שם. כמו שאמרנו, רבי עקיבא אומר שהקדוש ברוך הוא זה שמברך את בני ישראל. כך הוא קורא את הפסוק, ואני אברכם. כותב המהרש"א, דאב האמינא דאין כהן צריך לברך, כיוון שאין זו המצווה אלא לטובתן של ישראל שתחול ברכת הקדוש ברוך הוא על ישראל. ובמסכת סוטה כותב המערשה שבנשיאת כפיים דעת רבי עקיבא, ואז למה צריך את ברכת כהנים, אינו אלא גזירת המלך עליהם שיברכו את ישראל ושהוא מתאווה לברכתם. ובעצם טוען המערשה, אם נסכם את דבריו, שהייתה לנו אבא אמינה שלא יברכו על ברכת כהנים, מכיוון שברכת כהנים היא לא מעשה שהכהן עושה. כך מסביר רב מוישה פיישטיין, בתשובה באיגרות מוישה, את דברי המערשה. שלפי שיטת המערשה, הכהן הוא לא זה שמקיים כאן את המצווה. הוא רק מעין מכשיר מצווה. הוא אומר את המילים, אבל מי שבאמת מקיים את תוכן המצווה, שהיא בעצם הברכה, זה הקדוש ברוך הוא, לפי שיטת רבי עקיבא. ואני אברכם. אם כן, רב מוישה פיינשטיין מבין את הגמרא מסכת חולין, כי פשוטה, שהקדוש ברוך הוא זה שמברך את בני ישראל, והכהן רק הוא היחיד תמצא, בשביל שהקדוש ברוך הוא יוכל להשרות את ברכתו על בני ישראל. ובאמת, אם לא מבינים ככה, אלא מבינים שהכהן בעצמו הוא מברך את בני ישראל, הדברים אומרים קצת דרשני. במה נתייחד הכהן שהוא יכול לברך את בני ישראל? איך זה בהתחלה עובד? מי נתן לו את הכוח לברך? את היכולת לברך? אבל אם מבינים שהקדוש ברוך הוא זה שמברך את בני ישראל בעזרת הכהנים, הדברים הרבה יותר ברורים. וכך גם ברור מדוע היה צריך רבי אלעזר בן שמוע לתקן ברכה לברכת כהנים. הרי יש כאן חידוש. החידוש הוא שמברכים על מעשה המצווה ולא על המהות שלה. לכן הכהן שהוא עושה את מעשה המצווה הוא זה שצריך לברך. אז בעצם עד עכשיו דנו בשאלה האם ברכת כהנים היא מצווה על הכהנים לברך, או שהמצווה לכהנים היא רק לומר את המילים, ובאמת הקדוש ברוך הוא זה שמברך את בני ישראל. שאלה שנושקת לשאלה הזו מזווית קצת שונה, ונחבר ביניהם בהמשך, שדנו בה באריכות באחרונים, היא השאלה האם גם בני ישראל מצווים או שייכים במצוות ברכת כהנים או לא. בפשט הפסוקים הכהן הוא זה שמצווה דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. אבל בעל הספר חרדים כותב במצוות עשה בפרק ד' בסעיף י"ח ממצוות עשה שהמצווה לברך בהן את ישראל, שנאמר כותב ברכו את בני ישראל, וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה ומכוונים ליבם לקבל ברכתם כדבר השם, הם נמי בכלל המצווה. מחדש הספר חרדים שגם העם שעומד ושומע את ברכת הכהנים הוא גם נכלל במצוות ברכת כהנים. ומכאן יש כמה וכמה אחרונים שלמדו שהמצווה הזו מוטלת בעצם גם על בני ישראל ולא רק על הכהנים, והביאו ראיות לדבריהם מכמה וכמה מקומות. הגמרא בסוטה בדף למדחת עמוד ב' אומרת, אמר ביושע בן לוי, מניין שקדוש ברוך הוא מתאווה לברכת כהנים, שנאמר ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם, ואמר ביושע בן לוי, סליחה, לא הגמרא הזו, בדף למדחת עמוד ב' אומרת הגמרא, אמר עדה אמר רבי סמלאי, בית הכנסת שכולה כהנים כולם עולים לדוכן. אז מה קורה בעיר שכולה כהנים? אז אומר רבי סמלאי, כולם עולים לדוכן. ולמי מברכים? נשאלת השאלה, אם כל הכהנים עולים לדוכן, את מי הם מברכים? הרי ראינו, לפי אחת ההבנות, שהמצווה של הכהנים, בעצם לפי שתי הבנות שלנו עכשיו, שהמצווה של הכהנים היא לברך. אז צריך שיהיה מישהו שיתברך. אמר רבי זרע לאחיהם שבשדות. הכהנים מברכים את כל עם ישראל, לא רק את מי שנמצא בבית הכנסת. איני, שואלת הגמרא, ואתה נאבא בריידי רב מנימין ברכיה, עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה. אומר רב מנימין ברכיה, שהעם שעומדים מאחורי הכהנים ולא מול הכהנים, אינם בכלל ברכה. אולי המקור לזה, זה במדרש שדורש את המילים אמור עליהם פנים כנגד פנים. זאת אומרת, יש עניין בברכת כהנים שהציבור יעמוד מול הכהנים. ומי שנמצא מאחורי הכהנים, לא יוצא ידי חובה. ואז הגמרא דנה, מה הדין בצדדים? מה הדין כשיש משהו מפסיק באמצע? וכולי וכולי. אז לגבי העם שבשדות, אומרת הגמרא שכיוון שהם אנוסים, אז הם גם יוצאים ידי חובת הברכה. אבל נראה כאן בגמרא שיש משמעות לעמידה של העם מול הכהנים. ממילא, כנראה שגם לעם יש תפקיד במצווה הזו. איגרות מוישה, מחלק ד' בסימן כ' א', מחדש חידוש גדול. מה הדין של אדם שעומד באמצע תפילת 18 ומגיע לברכת כהנים? האם הוא צריך להפסיק ולשמוע את ברכת הכהנים או לא? אז יש בזה מחלוקת בין האחרונים. איגרות מוישה, מקום שציינתי, ונדמה לי שגם הדברי יציב, אם אני זוכר נכון, סוברים שצריך להפסיק בתפילה. מסביר רב מוישה פיינשטיין מדוע, והם מחלקים, רב מוישה פיינשטיין מחלק בין האמן שאחרי הברכה על נשיאת הכפיים, אשר גידשה בקדושתו של אהרון, לבין האמן שאחרי הברכות עצמם. למה? לא דם יקלה לאמן של ברכת כהנים גופה, דהו ממעשה המצווה ממש. עניית האמן של עם ישראל היא חלק ממעשה המצווה של ברכת כהנים. ובהמשך, רב מוישה פיינשטיין מבסס את דבריו על הספר חרדים, שסבר שגם ישראל הם בכלל המצווה, ולכן הם צריכים לקחת חלק במצווה ולענות אמן. רב אליושיב, בהערות שלו מסכת סוטה, חולק על זה, וסובר שלא צריך לקבל את דברי הספר חרדים להלכה, ולכן אין היתר, כך הוא כותב, להפסיק בשתיקה בברכת כהנים. וחוץ מזה, טוען רב אליושיב, אדם שנמצא באמצע תפילת 18, יש לו את הדין של העם שבשדות, שראינו בגמרא במסכת סוטה שהם הניסי, ולכן הברכה חלה גם עליהם. אז יוצא שנחלקו רב מוישה פיינשטיין ורב אליושיב בשאלה, האם יש מצווה על ישראל להיות חלק מברכת כהנים, וממילא יש סברה שישראל שעומד באמצע תפילת 18 יצטרך להפסיק כדי לשמוע את ברכת הכהנים, או לא. נפקא מינה נוספת, האם צריך להקפיד על שמיעת כל מילה ומילה בברכת כהנים או לא? הגמרא במסכת סוטה, גם כן בל"ט עמוד ב', אומרת שאסור לכהנים להתחיל לברך עד שיכלה אמן מפי המתברכים, ואסור לציבור לענות אמן עד שתכלה הברכה מפי הכהנים. מה ההסבר לדבר הזה? מסביר, נדמה לי שרש"י שם, אפילו כבר, מסביר שהבעיה היא בעיה של הפסק. כשאדם לא מקשיב, לא עונה אמן בזמן, אז הוא לא שומע את ברכת הכהנים. מכאן אנחנו רואים שהישראל צריכים לשמוע את כל ברכת הכהנים. מדוע? אם המצווה רק על הכהנים לברך, אז גם אם האב לא שומע את ברכת כהנים, המצווה התקיימה. ואכן, רב שלמה זלמן אוירבך, בהליכות שלמה, הליכות תפילה, זה מופיע גם במנחת שלמה, בחלק ב', כותב שיש להסתפק מי שהחסיר ולא שמע מילה מברכת הכהנים, האם הוא קיים את מצוות עשה של הספר חרדים או לא. בהערות שם, מחדש, רב שלמה זלמן אוירבך חידוש גדול, והוא מעלה סברה שאולי המצווה על העם היא לא לשמוע כל מילה ומילה. אנחנו צריכים לשמוע כל מילה ומילה במצוות שבהם יש דין שומע כעונה, שבעצם השומע גם צריך להגיד את המילים. אבל בברכת כהנים, אם יש מצווה על העם, המצווה היא לא לומר את המילים שהכהנים אומרים. זו מצווה שהיא מיוחדת לכהנים, האמירה. המצווה על העם היא להתברך, ולהתברך הכוונה להיות נוכח באווירה של המצווה. אז אין קפידה על כל מילה ומילה. אבל אם אדם בכלל מסיח דעתו, ולא נמצא בכלל עם הכהנים, אז הוא לא יהיה בכלל המצווה. כך מציע רב שלמה זלמן אוירבך. נפקא מינה נוספת לשאלה אם העם שייכים במצווה או לא, היא עמידה. אנחנו יודעים שהכהנים צריכים לברך בעמידה. כך נאמר במסכת סוטה למדחת עמוד א', הגמרא מביאה שתי מקורות לכך שברכת כהנים בעמידה. מקור ראשון, מהכללות והברכות. נאמר כאן, כה תברכו, נאמר להלן, אלה יעמדו לברך את עם ישראל על הר גריזים ועל עיבל, מה להלן בעמידה, אף כאן בעמידה. רבי נתן אומר, אינו צריך. רבי נתן לומד במקור אחר, הרי אומר לשרתו ולברך בשמו. מה משרת בעמידה, אף מברך בעמידה. משרת גופי מנהלן תכתיב לעמוד לשרת. אז בעצם רבי נתן אומר, שיתקש ברכת כהנים לעבודה במקדש, מהן מצינו כמה גמרות, שמקישות את ברכת כהנים לעבודה במקדש, וממילא, כמו שעבודה במקדש צריכה להיות בעמידה, כך גם ברכת כהנים צריכה להיות בעמידה. נחלקו האחרונים, או פוסק השולחן ערוך את הדין הזה, בסימן קכ"ח, הסימן של ברכת כהנים, והמגן אברהם שם מאיר, שהציבור רשאים לשבת. ומקור דבריו, בזוהר הקדוש, בפרשת נשא, שם כתוב, בהישעתא דכהנא פריס ידוהי, צריך חינמה למיטב בדחילו ובאימתא. אז כותב הזוהר, לא רק שאפשר לשבת, אלא שצריכים העם לשבת בדחילה, כן, באימה ובירדה. בדחילו ובאימתא. המאירי במסכת מגילה, דף כ"ד עמוד ב', כותב, מביא את הגמרא במסכת סוטה, שם מתבאר שברכת כהנים צריכה להיות בלשון הקודש, ובנשיאות כפיים ובעמידה, שזה שלושת הדרשות שמופיעות בגמרא שציטטנו לפני כן. ומכאן כותב המאירי, נוהגים בספרד להיות כל הציבור עומדים בשעה ששליח ציבור אומר ברכת כהנים, אפילו במקום שאין נושאים כפיהם. אז אני אומר, גם במקום שאין נשיאת כפיים, אלא אומרים רק אלוקינו ואלוקי אבותינו, כי אין כהנים מסיבות כאלו ואחרות, גם אז הציבור נוהגים לעמוד. אז יצא שהמאירי חולק על דברי הזוהר. אולי, ואולי, כמו שהרבה מהאחרונים הציעו, אין כאן מחלוקת, אלא כוונת הזוהר לא שבאמת כפשוטו צריך לשבת, אלא שצריך להיות באימה ובעירה. וישיבה הכוונה שהייה. כמו... כן, וישב ישראל כנגד ההר, לא הכוונה שעם ישראל ישבו, כתוב ואיחד, לא משנה, וישב ישראל בכל המסעות, כתוב שישראל ישבו, לא הכוונה שהם ישבו כפשוטו, אלא שהם שרו שם. אז גם כאן הכוונה שצריך לשהות בזמן ברכת כהנים באימה ובעירה. אז יוצא אם כאן שיש מחלוקת, האם צריך לעמוד בשעת ברכת כהנים או לא, הרב עובדיה ביחווה דעת, בחלק... היי, סימן תת וו, העריך בנושא הזה, ולכאורה גם השאלה הזאת תלויה בשאלת שותפות העם בברכת כהנים. ואולי שתי המקורות שהגמרה הביאה לדין שברכת כהנים צריכה להיות בעמידה, הם בעצם שתי הבנות שונות לברכת כהנים, וממילא נפקא מינה של האם העם צריך לעמוד או לא. בברכות והקללות, אמנם הכהנים, הלוויים, שבט לוי, הם אלו שהקריאו את הברכות והקללות, אבל העם היה שותף. העם ענה אמן, והעם צריך לעמוד שם. לא רק הכהנים. לעומת זאת, אם מקישים את ברכת כהנים לשירות במקדש, שם הכהנים הם שליחים של עם ישראל, האדם יושב בביתו ולא עושה דבר, והכהן שמקריב בשבילו את קורבן התמיד, הוא היחיד שעושה עבודה, והוא היחיד ששייך במצווה. אז עד כאן ראינו שתי אפשרויות להבין או לענות על השאלה מי חייב בברכת כהנים. אפשרות אחת, הכהנים חייבים. אפשרות שנייה, גם העם חייבים בברכת כהנים. נראה שאפשר להציע אפשרות שלישית. ובתור הקדמה אליה, נביא דיון מעניין בין האחרונים, בנוגע לברכה על נשיאות כפיים. כמו שאתם רואים, הברכה על ברכת כהנים היא נושא מרכזי אצלנו כאן בשיעור. ואולי, בעקבות המחלוקת הזאת, יש עוד דרך לתרץ את הגמרא שבה פתחנו במסכת סוטה בדף למדת עמוד א', ואת חידושו של רבי אלעזר בן שמוע, שהוא היה מברך על נשיאות כפיים. הגמרא בראש השנה, מבואר בה, שכהן שאלה פעם אחת לדוכן, כי אין כבר את מצוותו, יצא ידי חובה, עד כדי כך שהגמרא שואלת, מדוע אין בעל תויסיף כשהוא עולה עוד פעם לדוכן, עוד רגע נראה את הגמרא הזו יותר בהרחבה. הלבוש, בסימן קכ"ח בסעיף קטן ג', כותב לפי זה, שאם הכהן רוצה לעלות לדוכן פעם אחרת בציבור, צריך עיון, אם צריך לברך בפעם שנייה, שגיד שלנו זאת המצווה, לברך את עמו ישראל, שיש פנים לכאן ולכאן, וצריך עיון. כיוון שהכהן כבר קיים את המצווה בפעם הראשונה שהוא בערך ברכת כהנים, אולי מציע לבוש, הוא לא צריך עוד פעם לברך, כי בפעם השנייה הוא כבר לא מקיים מצווה. הוא קיים את המצווה כבר בפעם הראשונה. החתם סופר בתשובה ארוכה, חלק א' סימן כף ב', דן בשאלה הזו שהסיקה את הלבוש, והוא חולק על הלבוש, ומחלק החתם סופר בין מקרים שונים. אם מדובר על תפילה אחרת, כמו שחרית ומוסף, מבין החתם סופר שהכהן צריך לברך. אבל אם הכהן עושה את ידיו פעמיים באותה תפילה, לא יודע איך זה קורה כל כך, אבל ככה הוא מחליט, אז הוא לא צריך לברך. מדוע? מסביר החתם סופר, אני לא אקרא את לשונו בדיוק, אבל מסביר שם החתם סופר, שבעצם ברכת כהנים היא חלק מהתפילה. הגמרא במסכת סוטה לומדת, מקשרת בין ברכת כהנים, בין הפסוקים אצלנו, לבין הפסוקים שהופיעים בספר ויקרא, וישא אהרון את ידיו ויברכם. משם לומדים שצריך נשיאות כפיים בברכת כהנים, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. ושם כתוב, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. זאת אומרת, שיש חובה לשאת כפיים בכל פעם שיש עבודה. וכך גם הגמרא במסכת מגילה לומדת את המיקום של ברכת כהנים בתוך סדר התפילה. אחרי ברכת הודעה ועבודה, מכיוון שההודעה היא חלק מהעבודה, אז סיום העבודה הוא רק אחרי ברכת הודעה, ואז מגיעה ברכת כהנים. ממילא יוצא שהחיוב של ברכת כהנים הוא חלק מהתפילה. ואולי אפשר להציע, מכיוון שכך, שהחיוב הוא בעצם דין בתפילה, לכן אם כהן עולה בתפילות שונות הוא יכול לברך פעם נוספת, אולי ברכת כהנים היא חובה שמוטלת על הציבור. ראיה לדבר מצינו בגמרא בראש השנה. הגמרא בראש השנה דנה בדיני בל תוסיף, היא שואלת מדוע אין בל תוסיף בברכת כהנים, ועונה הגמרא, כיוון דאילו מתרמה לציבור האחרינה, אז יש חובה על הכהן לברך שוב פעם בציבור אחר. ולשון הגמרא שם היא ציבור האחרינה. זאת אומרת, צריך דווקא ציבור בשביל לברך את ברכת כהנים. בגמרא בסוטה, דף למדחת עמוד ב', הגמרא מדברת על עיר שכולה כהנים, קראנו את זה לפני כן, והגמרא שם מביאה סתירה בין שתי ברייתות, ברייתא אחת שאומרת שכולם עולים לברך, ברייתא אחת שאומרת שלא כולם עולים לברך, ומחלקת הגמרא בין מקרה שישתער ב-10 למקרה שלא ישתער ב-10. אם נשארו 10 אנשים שיענו המן אחרי הכהנים, מלבד הכהנים, כל הכהנים יכולים לעלות לברך. נשים, קטנים, כל מיני אנשים שאינם חייבים בברכה. אבל אם לא נשארו 10 אנשים, לא כולם יעלו לברך. מה החשיבות שישארו 10 אנשים שיענו המן אחרי הכהנים? כנראה, כמו שמשה פיינשטיין הסביר, שהאמן היא חלק מהמצווה, צריך ציבור שתחול עליו הברכה. ההלכות קטנות, בחלק ב' בסימן שין וב, דן בכהנים ששכחו לברך ברכת כהנים, והשץ סיים ברכת שים שלום, והוא שואל האם הם צריכים לחזור ולברך את ברכת, מברכת רצה והלאה עם ברכת כהנים, או לא. והוא פוסק, המערם חגיז, שצריך. מדוע? כשם שאם לא אמר היחיד ברכת השלום חוזר, כך הציבור שנתחייבו בברכת כהנים זו, מאחר שלא הכהנים לדוכן, חוזר. כיוון שיש כאן חובת ציבור כחלק מהתפילה, אם הציבור פספס ברכת כהנים, הוא צריך לחזור ולברך. המנחת חינוך במצווה שינה עם ח' דן בשאלה אם יש מצווה על הכהנים או עליהם לברך, ודרך זה הוא גם דן בחיוב נשים וקטנים. לכאורה, ברכת כהנים אין זמנה בלילה, ולכן זו מצוות עשה שהזמן גרמה. ואם צודק ספר החרדים שיש חובה על העם להיות חלק ממצוות ברכת כהנים, אזי נשים וקטנים, נשים פטורות מהמצווה הזאת, כי זו מצוות עשה שהזמן גרמה. אומר מנחת חינוך, לא, אולי הדין של ברכת כהנים הוא כתפילה, ותפילה למרות שקבוע על הזמן, נשים חייבות בה. בשו"ת הר צבי, באור החיים, חלק א' סימן סמך א', דן הר צבי בדין שאין אומרים ברכת כהנים בלילה, והוא שואל שם, מדוע זה? האם מכיוון שאין חזרת השץ בלילה, או מכיוון שברכת כהנים מתקיש לעבודה, ועבודה היא רק ביום. נפקא מינה, תפילת נעילה. בתפילת נעילה יש חזרת השץ, אבל אין, ואבל היא בלילה. אם מבינים שברכת כהנים תלויה בחזרת השץ, ולכן את ברכת כהנים בלילה, ברור שזה חלק מדיני התפילה, וזו חובה שחלה על הציבור. אולי אפשר להציע, ובזה אני אסיים, כי כמובן שאפשר להרחיב בסוגיה הזו עוד הרבה מאוד, שבעצם שלושת האפשרויות שאלינו בשאלה מי מחויב לקיים את המצווה נכונות. ולא רק זה, אלא שכל אחת מהן מתייחסת לחלק אחר במצוות ברכת כהנים. הגמרא במסכת סוטה, דף למתחת עמוד ב' ומסכת מנחות, דף למדלת עמוד א', אומרת שכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלושה עשה. במסכת סוטה מפורש מה הם אותם עשים שעובר בהם כהן שלא עולה לדוכן. כותב ערכו, אמור להם ושמו את שמי על בני ישראל. יש כאן שלוש מצוות, שהם שלושה דברים בעצם שקורים בברכת כהנים. אני אומר אותם על פי סדר כרונולוגי ולא על פי סדר הפסוקים. אמור להם, הכהנים אומרים לבני ישראל, זה מעשה המצווה. מי שמחויב במעשה המצווה זה בוודאי הכהנים. לכן הם מברכים והם אלה שפועלים במצווה. מהות המצווה היא כה תברכו. הברכה זה התוכן של המצווה. בתוכן של המצווה שייכים גם ישראל. הם המתברכים. המתברך צריך להיות פנים בפנים, הוא צריך להשתדל שתחול עליו הברכה, הוא צריך לענות אמן, להיות חלק מהברכה. ושמו את שמי על בני ישראל, זה התוצאה של מצוות ברכת כהנים. כאשר הכהנים מברכים את עם ישראל, אז השכינה, ברכתו של הקדוש ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא, שורה על עם ישראל. וזה חובת הציבור. חובת הציבור היא ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה ביניהם כחלק מהתפילה. כמו שכך צריך גם בעבודה בבית המקדש. לכן אהרון יצא אל העם ונשא עליהם את כפיו כחלק מהחלת הקדושה במשכן בימי המילואים. ויהי רצון שנזכה לברך ולהתברך ושיחול שמו של הקדוש ברוך הוא עלינו בכל עת ובכל רגע ובכל מעשה ידינו, ובטח לפני חג השבועות. שנזכה לקבל את התורה באהבה, בשמחה, באימה ובהירה, וששמו של הקדוש ברוך הוא יחול עלינו תמיד. שבת שלום וגם חג שמח.